ברוכה, ערב טוב. היום אנחנו נמשיך בלימודים המרתק בספר דרך השם מאת רבינו הרמח"ל, רבי משה חיים סאטו. זכותו יגן עלינו, אמן. ואנחנו בספר דרך השם, פרק חלק רביעי, פרק שני, ואנחנו בתוך אות ה. נכון? את שתי השורות הראשונות למדנו, ויש כאן וזה. רצה להגיד משהו?
כן, אני לשאול, לגבי מה שאמרת, חמש דקות של העירה שמתפרסת,
כן.
אמרת שזה בא לידי הלימוד.
כן.
עכשיו...
הלימוד של העניינים הקשורים לזה, כמובן.
כן, אבל אמרת שיש עוד צורה, זאת אומרת שזה מסכל. זאת אומרת, שזה לא דווקא מתוך עירה, אלא
מתוך... אם יש שכל בלבד, ללא כל חוויה, כלומר, יובש מוחלט, אז זה קורא לו תורה.
אז זה אומר שזה כן תלוי בצורה שאני
מניגש. בוודאי. נו, למה לא?
אז השאלה היא, איך אני ניגש בצורה שהיא תהיה
עירה? אז יש לימוד שמלמד אותך את הגישה הזאת.
איפה אפשר לצאת לימוד?
מסילת ישרים, למשל.
ספר. כל הספר מוסר.
כן, ספרות המוסר היא מכוונת לזה.
זה מחייב לאדם לפני שהוא ניגש לימוד?
דרך ארץ קדמה לתורה. אם אדם לומד תורה ואין לו כל גישה, כל יחס של ענווה לפחות כלפי הנלמד ואיזושהי התרגשות כלפי הנלמד, הוא לא יכול ללמוד.
וזה מורה
את זה? הדרך הרת זה דבר שלומדים לפני התורה. בסדר? מה? יש במוסר השלכה רגשית. אם זה לימוד המוסר, יש ספר נפלא שבוודאי שמעת עליו, מסילת ישרים, את רבנו משה חיים סאטו, זכותו יגן עלינו אמן, רמח"ל. ולספר הזה יש שתי מהדורות. יש מהדורה שנייה, שהיא הנלמדת בישיבות, והיא סדר פרקים. אבל יש מהדורה ראשונה, שהודפסה רק בימינו, נקראת סדר ויכוח. ושם סדר הוויכוח, זה אותו התוכן, פחות או יותר כמו מסילת ישרים, אבל בדמות של ויכוח בין חכם לחסיד. שאלה, תשובה, יש דיון אינטלקטואלי. מה הספר הזה מגלה לך? שבעצם נושא המוסר הוא נושא לימודי. יש קושיות, יש תירוצים, צריך לענות וכו'. בסדר? ייתכן אגב שרמח"ל כתב את הספר הזה, אני מעלה השערה. כתגובה, הרי הוא כתב אותו באמסטרדם, את מסילת ישרים. הוא כתב אותו כתגובה לספר אחר שנכתב באמסטרדם באותם הימים, קצת לפניו, נקרא אתיקה. מה? אתיקה, אתיקה זה מוסר. וזה ספר בנוי מאוד בצורה גיאומטרית. יש נתון, יש צריך להוכיח, הוכחה, מה שהיה להוכיח, נספח וכו'. כן, ספינוזה. כן, ספינוזה כתב את ספר האתיקה. ושם יש דיונים בענייני המוסר. ורמח"ל, נראה לי שהרבה פעמים גם מגיב לדברים של ספינוזה ודוחה אותם. כלומר, יש שם כמה דברים, למשל, מה שרמח"ל כותב על הענווה, נראה לי שזה ישירות מכוון נגד האתיקה. כן, אבל זה נושא שצריך ללמוד אותו. אומרים שהוויכוח קדם, והפרקים טוענים שזה בעצם תלמידי רמח"ל כתבו. אז זה ספר רציף יותר, אבל אז אתה עלול לאבד את הלימודיות שיש בספר. מה שאין כן בסדר ויכוח, שזה באמת דיון לגופו של עניין. וזה, אז בואו נקרא שוב, אני מציע שנחזור על שתי השורות הראשונות של אות ה, למרות שכבר כרנום, אבל זה יעזור לנו לרצף. אך התנאים הצריכים להתלוות לתלמוד הנהם. היראה בתלמוד עצמו. כן, כשאתה לומד, אתה צריך להיות מלא בחוויית היראה. ותיקון המעשה בכל עת. אגב, היראה אינה כוונה פה יראת העונש, כמובן, דבר יראת הרוממות וכו'. וזה, כי הנה, כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה יתברך את השפעתו העיקרה בה, עד שעל ידי הדיבור בה וההשכלה, תימשך ההשפעה הגדולה ההיא. אך זולת זה, לא היה דיבור בה, אלא כדיבור בשאר העסקים. או ספרי חוכמות והשכלה בכל שאר מושכלות המציאות הטבעי למיניהם. מה קרה? שאין בהם אלא ידיעת העניין ההוא, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל בנפש הקורא, המדבר והמשכיל, ולא תקנו לכלל הבריאה. הרב קוק הסביר את זה בהרחבה בתחילת אורות הקודש, בכרך הראשון, בפרק הראשון, הנקרא חוכמת הקודש הפועלת. שם הרב מסביר מה ההבדל בין חוכמת הקודש לבין כל מדע שבעולם. שכל מדע שבעולם אינו מרומם את הלומד אל מעלת הדבר הנלמד. לעומת זה, חוכמת הקודש מעלה את האדם אל רוממות הנושא הנלמד. אין כבדיחה התפלה והלא טובה שמספרים על מורה לאתיקה שאיננו עומד בדרישות האתיקה, שואלים אותו איך זה, ואז הוא עונה, וכי החבר שלי המרצה למתמטיקה צריך להיות משולש. כן? עכשיו, הטענה הזאת היא טובה, כי באמת, הלומד איננו משולש, למרות שהוא לומד על משולש. לעומת זה, כשמדובר בחוכמת הקודש, החוכמה מעלה את האדם אל הקודש. אבל, צריך בשביל זה, התאמה. כן? אם לא, זה סתם חוכמה ולא תיקון כלל הבריאה וכו'. ואומנם ההשפעה הזאת, הנה עניינה אלוהי, כמו שזכרנו. ולא עוד אלא שהוא היותר עליון ונשגב שבעניינים המשכים ממנו יתברך אל הברואים. כלומר, הרי יש עוד דברים שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולמו. אבל ההשפעה היותר עליונה היא השפעת התורה. וכיוון שכן, ודאי שיש לו לאדם לירו, אני חושב שצריך להגיד לירה. המנקד לא בדיוק ניקד נכון לעניות דעתי. לירה, צריך להגיד. ולראות בעוסקו בעניין כזה, שנמצא הוא ניגש לפני אלוהיו, ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו, והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי, וירעש מרוממותו יתברך. והנה יגל מאוד מחלקו הטוב שזכה לזה. כן, זכיתי להידבק בתורת האלוהים, אך ברעדה כמו כן, ונכלל בזה שלא יישב בקלות ראש, ולא ינהג שום מנהג בזיון לא בדבריה ולא בספריה. תודה. וידע לפני מי עומד ומתעסק, ואם הוא עושה כן, אז יהיה תלמודו מה שראוי לו להיות באמת, ותימשך על ידו ההשפעה שזכרנו, ויתעצם בו העיקר האלוהי, וימשך תיקון והערה לכל הבריאה. אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, לא תימשך ההערה על ידו, ולא יהיו דבריו, אלא כשאר כל הדיבורים האנושיים, הגיונו כקורא איגרת, ומחשבותיו כחושב בדברי העולם. שימו לב שהרמח"ל מעריך פה מאוד בדבר הזה. הוא יכול היה להגיד את זה הרבה יותר קצר. נראה שזה על רקע מה שהוא פגש. כן, באגרותיו של רמח"ל, הוא מדבר על המצב של לומדי התורה באירופה בימיו. הוא מונה שם מספר מדינות. הוא אומר, במדינה פלונית אין אפילו ירא אלוהים אחד. ואלה שם יש כמה חסידים מצאתי, אבל רובם לומדים לא לשמה וכולי. שם הוא מכסח את מדינות איטליה, גרמניה, הולנד, צרפת. הוא הכיר קצת את מה שהלך שם, אז כנראה שזה כאב לו מאוד. לכן הוא עורר לנקודה הזאת. כן. ועד רבה, לאשמה תחשב לו שקרב אל הקודש בלי מורה. הוא מקל ראשו לפני בוראו. עודו מדבר לפניו ומתעסק בגושתו יתברך. אולם כפי מדרגת המורה ושיעור הכבוד והזהירות בו, כן יש שיעור יקר הלימוד ומדרגת ההשפעה נמשכת על ידו. זה דווקא דבר מפתיע קצת. מצד אחד, אנחנו נדרשים לחוויה של רצינות, של מורה. יחד עם זה, לא לשאת פנים שכלית. כלומר, הלומד איננו יכול לשקר לעצמו. אתה צריך לדעת מה האמת ומה לא אמת. ואת זה צריך לברר בשכליות מוחלטת. אז כך שבסדר אנחנו נדרשים כמעט לריבוע המעגל. להתייחס במורה ובחיבה ובשמחה לדבר שכל כולו בירור לוגי. אבל כנראה שנפש האדם מסוגלת לזה. זה אפשרי. טוב, והתנאי השני. אז התנאי הראשון זה יראת שמיים. כן.
הוא מתחיל לדבר פה על אור שהוא נושא.
כן. הוא דיבר קודם על הרשום מושך, ודאי. כן, כן, הוא אמר את זה לפני כן, האמת היא ככה, בפרק שני, פסקה ב', כן, הוא דיבר על זה. בכלל ההשפעות, הנשפעות מנו יתברך לצורך בריאותיו, יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שימצא בנמצאים, והיינו הוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי שלו וכו'. כן, הוא לא אומר. או שלא הבנתי את שאלתך נכון. טוב, והתנאי השני הוא תיקון המעשה. כן? כלומר, מי שהמעשים שלו מקולקלים, או מידותיו מקולקלות, והוא עוסק בתורה, אז זה לא רק שהתורה הופכת להיות רק חוכמה ולא תורה, כלומר, אינה מביאה את ההשפעה העליונה, זה אפילו שמה מוות, זה מקלקל אותו. זה עדיף שהוא לא ילמד תורה, כי זה יהיה נורא מה שיקרה לו. וזה מה שתמיד התפללו, שלא יימצא לאדם תלמיד המקדיח תבשילו ברבים. כן? כי רבים למדו תורה, אבל לא היו מתוקנים במידותיהם או במעשיהם, וזה הגיע לקטסטרופות היסטוריות, כמפורסם. והתנאי השני הוא תיקון המעשה, כי הנה מי שירצה להמשיך השפעה, ראוי שיהיו הגון ומוכן להמשיכה. אכן הוא מתמא את עצמו בהשמות ופשעים, הוא מרחיק עצמו בבוראו, וזונה מאחריו אחרי כוחות הטומאה והרע, ודאי שיאמר בו, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי ותישא בריתי על פיך? זה אביר חולי שכתוב. שאינו הגון, סליחה, וכן אמרו חכמים וזכרונם לברכה, כל המלמד לתלמיד שאינו הגון, כאילו זורק אבן למרקוליס. והנה איש כזה, ודאי שתורתו לא תמשיך מן ההשפעה שזכרנו, שום מדרגה כלל. אז מה נעשה? לא נלמד תורה עד שלא נהיה צדיקים גמורים? קשה לומר. הרי מצאנו שרבים לומדים תורה, למרות שלא בדקנו שהם צדיקים עד קצה הציפורניים. יש ביטוי בגמרא, אמר רבי לזר, כל המונע הלכה מתלמידו, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. אם כך, אסור לי לא ללמד את התלמיד תורה. נשאלת השאלה, שואלה מה הרשע, למה שאדם בכלל ימנע הלכה מתלמידו? הרי אם מדובר בתלמיד הגון, ברור שילמד אותו. אם מדובר בתלמוד שאינו הגון, ברור שאסור ללמד אותו. אז על איזה תלמיד מדובר? אלא שיש ספק לגביו. הספק, האם הוא הגון או איננו הגון. על זה נאמר שצריך לדון שהוא הגון. כלומר, עדיף לטעות קצת וללמד אותו, למרות שאיננו הגון בשלמות, מאשר למנוע ממנו. כן, וזה מה שהוא אומר כאן. ואף על פי כן, רז גדול גילו לנו חכמינו זיכרונם לברכה, שאילו לא היו הרשעים עוזבים את תלמוד התורה, סוף שהיו חוזרים למוטב. כי אף על פי שאין בכוחם להמשיך שום המשך מלפניו יתברך כמו שזכרנו, כבר דברי התורה בעצמם מקודשים ועומדים מצד עצמם, עד שבהתמיד העסק בהם יגיע מהם פעם אחר פעם קצת התעוררות. וכמו דמות הערה, קטנה שבקטנות אל העוסק בם, שסוף סוף תגבר עליו ותחזירו למוטב. והוא מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירן למוטב. יצא לי להיפגש עם אנשים שלמדו תורה, אפשר לומר במסגרות, במסגרות לא ראויות. ושם התורה נלמדה לא לפי התנאים שאנחנו רואים כאן, אבל זה יחזיר אותם בתשובה. משום שהדברים עצמם הנלמדים, הם יותר חזקים מכוונת המלמד. זה מסביר מדוע לפעמים ערך לזה, שיש ציבורים שלמים שלומדים תורה, ולא מבינים שום דבר מכוונתה האמיתית של התורה, אבל זה לא נורא, זה בסדר. בגלל שהם מעבירים את התורה בעל כורחם, אז זה פועל. כן, כמו שמצאנו בתחום הרבה יותר גבוה, על רבי אליעזר בן הורקנוס, שנאמר עליו שהוא מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אבל כשהוא היה מדבר, היה אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. איך זה יכול להיות? הוא אמר דברים שאפילו רבו לא שמע. כלומר, רבו לא ידע שמה שהוא אומר זה מה שאומר רבי אליעזר. אבל זה התברר, מתוך דבר רבי אליעזר התברר מה רבו אמר, וזה התברר גם לרבו. זאת אומרת שדברי תורה הם כמו זרם חשמל או אחר שעובר דרך מוביל. אז המוביל מושפע מזה. כן, כן, ודאי, זה אותו דבר. כן. כי התורה איננה החוכמה של הרב, אלא התורה היא מה שעובר דרך הרב. אז כיוון שזה עובר דרך הרב, זה יכול להיות גדול מהרב. הוא פשוט מוסר מה שמסרו לו. אז הוא מעביר את זה, הוא הופך להיות צינור. הוא לא בדיוק מבין את כל המשמעות של מה שהוא אומר. תלמידו מגלה לו. יש כשהרב קוק כתב את אורות הקודש, כתב את המחברות, הרב הנזיר ערך את אורות הקודש. ערך לפי נושאים, לפי שיטה, ואז הרב קוק ראה את זה ואמר, אני מגלה את עצמי. כן, הוא גילה מה שהוא לא ידע. טוב, ואומנם פשוט הוא, שני הדברים אמורים במי שהתעסק בה דרך שחוק והיתול, או לגלות בפנים שלו כהלכה, אלא שהתעסק בה לפחות כמי שמתעסק, כמו שמתעסק בשאר החוכמות. שאתה אומר, שמה, תורה זה מעניין. תורה זה מעניין, תורה זה אני בא ללמוד. אז זה יכול להחזירו למוטב. אבל אם אדם אומר, אני אלמד תורה כדי להכחיש אותה, אז זה כל משהו אחר לגמרי. כן? זה לא עוזר. זה כדרכם של אפיקורסים וכדומה. ואולם, כן. כן, יש קצת סתירה. לכן הוא קראת את זה אף על פי כן. שמת לב שהוא כתב ואף על פי כן? כלומר, בהתחלה הוא אמר, אם אתה לומד, לא כמו שצריך, לא מתוך ההכנות, לא שווה כלום. אחר כך הוא מסייג. הסייג הוא אחוז אחד. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על פיך. כן. נכון. 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 אז מה הוא אמר? ב-98% זה גרוע מאוד, אבל יש קצת בכל זאת פעולה של 2%. מה שהוא אומר. וזה, אם זה לא יהיה בו, אז יהיה בנכדו, או מי שיצא מחלציו, או שישמע ממנו. כלומר, יש לזה תמיד איזושהי פעולה, בסופו של דבר. זה... מה זה לפעמים איזושהי זכות, לפעמים אתה אומר, יש אחד, בן אדם, לכאורה זבל של בן אדם. אבל יצא ממנו, איזה צדיק אדיר, איפה זה בא לו? כנראה שכבר אצל הסבא היה איזה משהו שבא לידי ביטוי אחר כך, שלא יכול היה לבוא לידי ביטוי בדור הראשון, אבל התגלה מאוחר, ורטרואקטיבית מתקן את מה שהיה. כן? נגיד ככה, השאלה את מי אתה שואל. אם אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, זה יש לך תשובה אחת. אם אתה שואל את הפוסקים, זה תשובה אחרת. כלומר, יבוא אדם לרב ואומר, כבוד הרב, אני לומד תורה מתוך כוונה רעה. ללמוד או לא? הרב יפסוק, אל תלמד. אם הוא ישאל את הקדוש ברוך הוא, ללמוד או לא? הקדוש ברוך הוא יגיד לו, תלמד. בסדר? תלוי לפי... זה כמו השאלה המפורסמת. האם עדיף... להיות דתי בחוץ לארץ או חילוני בארץ? מה זה השאלה הזאת? זאת לא שאלה של הלכה. התשובה בהלכה היא, תהיה שומר מצוות בארץ, נכון? אז מה זה העדיפות הזאת? העדיפות הזאת היא לא בהנהגה הלכתית, אלא כלפי שמיה. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה? שמה באמת יש מקום לשאלה הזאת. ויש גם תשובה ברורה. טוב, מה התשובה? חילוני בארץ כמובן. ואולם, אז זה לא הלכה. כן? טוב.
הלכה זה
שיהיה דתי בארץ? לא. הלכה זה שיהיה דתי בארץ. זה בדיוק העניין. זה מזכיר לי בדון קישוטה, דון קיחוטה, של סרוונטס. יש שם הרבה רמזים לחייהם של האנוסים בספרד. כן? סרוונטס בעצמו היה מאנוסי ספרד. אז הוא מספר שם כיצד דולצינאה הייתה מולחת את בשר החזיר. כן? אז ברור מה הוא מתכוון. ולהכשיר את משהו. כן. טוב. זין. ואולם, מי שמתאר ומקדש עצמו במעשיו, הוא ימשיך בתלמודו השפעה כשיעור ההכנה שהכין את עצמו, וכשיעור שירבה בהכנה, כן ירבה יקר התלמוד וכוחו, והוא מה שמצינו בחכמים הקדמונים, שתורתם הייתה מעתירתם כוח גדול, ונותנת להם מעלה ועיקר, מה שלא נמצא בדורות האחרונים, מפני יתרון הכנתם על הכנות האחרונים. כלומר, זה שאתה ראית אצל הקדמונים שהם שלטו על העולם, זה בגלל הכנתם. ייתכן גם, הוא לא כותב את זה, אבל אני מרשה לעצמי להוסיף, מצד שורש נשמתם גם, יכול להיות. וכבר אמרו על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שהיה עוסק בתורה, כל עוף שהיה פורח עליו היה נשרף, מפני עוצם השרת השכינה שהייתה שורה עליו, על ידי לימודו. האם זה עוף ממש, או שזה נראה ככה? לא משנה, היית פוגש את יונתן בן עוזיאל, אתה רואה עופות נשרפים. כן? אז קשה לעמוד מול יונתן בן עוזיאל, בשעה שעסק במעשה מרכבה. מה הכוונה? פרק שלישי. במעלות. אהבת השם ויראתו. מה זה אהבה ויראה? זה דבר מאוד מאוד רחב ולא ברור. האהבה והיראה אצלנו מתרגמים באופן אוטומטי כרגשות. יש לי רגש של אהבה, יש לי רגש של יראה, וברור שיש צד של אמת בזה. כן? הרי האהבה שאני חש באופן טבעי, היא קצה החוט של האהבה האמיתית. אבל זה קצה חוט בכל זאת. כמו כן, היראה היא קצה החוט של היראה האמיתית. זה אומנם לא כל היראה, אבל זה כלול שם. אומר הרב קוק, זאת הסיבה שבני אדם לא מבינים מהי יראה ומהי אהבה. כיוון שבמושגים הראשוניים שיש לנו מאהבה ויראה, יש קצת מן האמת, אז זה עוצר אותנו מלהעמיק יותר. אבל יש. בזה, מן האמת. ברור. אז בואו נראה. הנה, כבר בערנו בחלק הראשון פרק רביעי. ענייני האהבה והיראה. שם המקרבים והמדביקים האדם בבורו יתברך. וזה נאמר באהבה ויראה האמיתית. שם אהבת שמו יתברך ולא אהבת השכר ויראת רוממותו ולא יראת העונש. כן, קודם כל, יש לנו פה הבחנה, אם כן, בין שני סוגי אהבה, שני סוגי יראה. יש אהבה ויראה אינטרסנטים, או מפני השגת הרווח, או מפני מניעת הנזק, ויש אהבה ויראה אידיאליסטים. והנה, היראה הזאת, היא מתארת את האדם מחושך חומריותו וגופניותו, ומשרה עליו השראת השכינה. וכפי שיעור היראה, כן יש שיעור הטהרה והאשרה. ומי שמגיע להיות ירא ביראה זאת תמיד, תהיה השכינה שורה עליו תמיד. אז מה זה היראה הזאת? יראת הרוממות. איך אני מגיע ליראת הרוממות? איפה ראית את זה? הוא לא אומר את זה. פה הוא אומר את זה? לא, גם במסילת ישרים הוא לא אומר את זה. עכשיו, היראה שמדובר עליה מושגת על ידי לימוד. כלומר, הלימוד של העניינים האלוהיים, הבירור, גם שנעשה, הבירור דרך השכל, הוא המביא ליראת הרוממות. כי אז אתה מבין מהי הרוממות. אם לא, אתה לא מבין. כן, ודבר זה נמצא בשלמות במשה רבינו עליו השלום, שאמרו עליו, יראה לגבי משה, מילתא זוטרתיהי, וכן זכה להשרת השכינה בתמידות. כן, זה מה שכתוב ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראה את השם אלוהיך. מה זה כי אם? זה לשון זלזול. מה כבר ביקשו ממך? רק ליראה. שואל התלמוד, אתו יראה מילתא זוטרא תהי, וכי היראה דבר קטן הוא, שמשה אומר כי אם ליראה? הרי זה דבר קשה. אומרת הגמרא, אין גבי משה מילתא זוטרא תהי, עבור משה זה דבר קטן. טוב, נשאלת השאלה, בסדר, עבור משה זה דבר קטן, אבל בשביל מי הוא כתב את זה? בשביל ישראל, לא בשבילו. הרי ואתה ישראל מה השם אלוהיך. אלא הכוונה, כך אומר הבעל שם טוב, וזה כבר אמירה חסידית. גבי משה, כאשר האדם נמצא אצל משה, זה דבר קל וקטן להגיע ליראה. זה דרכם של החסידים, שהקרבה אל הצדיק גורמת ליראת שמיים. אז גבי משה מילתא זוטרא. כן. אבל אני חושב שגם בלי ההסבר החסידי, זה אומר שהיראה, אם אתה תופס את זה נכון, זה כמו אקורד מוזיקלי. אם אתה תופס את זה נכון, זה קל. כן, שמות שמצאנו, למשל, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. נשאלת השאלה, זה קשה קריאת ים סוף? האם קריאת ים סוף זה קשה? זה לא קשה. בשביל מי שברא את הים, מה זה בשבילו לקרוע אותו? אז למי זה קשה? למי שלא ברא את הים. כלומר, עבורנו, מצד הטבע. אז אם אתה מסתכל מצד הטבע, קשה זיווגו. אם אתה סומך על הקדוש ברוך הוא, קל זיווגו. כי קריאת ים סוף. כן, הזיווג זה דבר בלתי אפשרי מצד הטבע. כי הרי איך יכול להיות ששתי נפשות שהן שונות זו מזו בהגדרה? הוא שונה, היא שונה. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי אחרת. אז איך הם בכל זאת מזדווגים? כלומר, איך יש בכל זאת התאחדות כלשהי של הנפשות שלהם? זה לא מובן. אבל מצד הבורא זה בסדר, כי אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל אחד. זה בעצם סוג של נס, כן. אנחנו רואים כל יום ניסים בחופה. טוב, עד כאן להיום. שלום.